אהלן, ברוכים הבאים לעוד סרטון בסדרת 100 הסרטים הטובים ביותר בהיסטוריה שלי. חברים וחברות, התחלנו את הטופ 10 של כל הזמנים. שלי, שלי, כל הזמנים, שלי, חס וחלילה אובייקטיבית. תודה רבה שבחרתם לצפות בעוד סרטון ברשימה הזאת, בפורמט הזה. הגענו לטופ 10, אני לא מאמין. כל מי שאיתי כאן במסע הזה מהרגע שהוא התחיל, וואו, אתם ואתן מדהימים ומדהימות, תודה רבה לכם. אם אתם חדשים פה ובחרתם להתחיל דווקא מהטופ 10, אז קודם כל ברוכה הבאה. כאן למעלה חוקי הפורמט למי שצריך תזכור את אוריינון למה אנחנו כאן. היום אנחנו במקום 10. זהו, מכאן הטופ 10. אנחנו הולכים לסיים את הסדרה הזאת בקרוב. זה באמת שזה מרגש אותי ברמות שאתם לא יכולים לתאר. בתוך הטופ 10 יהיו כמה הפתעות, לא רק ברמת בחירת הסרטים, אלא גם כמה הפתעות בתוך הפורמט עצמו, אז כדאי להמשיך לצפות. ולפני שאני אכנס לסרט, אני שוב רוצה להודות לכם שבחרתם לצפות בסרטון ובערוץ הזה, ואם אתם נהנים מהתוכן הזה זה יהיה מדהים, תיתנו לייק וסאבסקרייב, תירשמו לערוץ. ככה תדעו בכל פעם שאני מעלה סרטון חדש, גם בסדרה הזאת וגם בכלל, וזה כמובן מאוד יעזור לערוץ לקפוץ על האלגוריתם של יוטיוב ולהביא עוד חנונים וחנוניות כמוני וכמוכם לערוץ הזה, כדי שנוכל לחפור כאן למטה בתגובות. זה בדיוק המקום והסיבה לשמה כל הדבר הזה קם, כדי שיהיה לי עם מי לדבר על סרטים וכמה שאנחנו נהנים לדבר ולחפור על קולנוע. חברים וחברות, בואו נתחיל את הטופ 10 שלנו, שלי, בכל מקרה של כל הזמנים, עם בחירה מעוררת מחלוקת. כמו שאתם יודעים ויודעות, אני אומר את זה כל הזמן, הבמאי הכי אהוב עליי בכל הזמנים הוא סטיבן ספילברג וג'ון קרפנטר. כל יום של השבוע הם מחליפים את המקום, אני לא יודע להגיד את מי אני אוהב יותר. יש הרבה סרטים של ספילברג ברשימה הזאת, יש גם לא מעט סרטים של קרפנטר ברשימה הזאת, ולמעשה, מקום 11, שממש לפני כמה ימים עלה לאוויר, הוא סרט של סטיבן ספילברג, או יותר נכון, שלושה, טרילוגיה של ספילברג, שכולה תופסת את המקום ה-11. ואמרתי בסרטון ההוא, שעד הרגע האחרון התלבטתי אם לשים את השלישייה ההיא בתור מקום 10, או את הסרט שאנחנו נדבר עליו היום בתור מקום 10, ובסוף החלטתי שהסרט שייכנס היום הוא מקום 10 שלי בכל הזמנים, ולו רק בגלל החיבור הרגשי והרמה הרגשית, וגם בגלל הערך הקולנועי הבלתי יסולה שלו, ואנחנו נדבר על זה ממש עוד שנייה. אני מראש אומר דיסקליימר, הסרט שאני עוד שנייה אגיד לכם מהו, הוא בפירוש לא הסרט הכי טוב של סטיבן ספילברג. יש לו סרטים כנראה טובים יותר, ולכם יש סרטים שאתם אוהבים ואוהבות יותר מהסרט הזה. אבל אם אי פעם אני אעשה טופ 8 של סטיבן ספילברג של כל הזמנים, וכנראה שלא, כי זה יהיה לי קשה מדי, אין ספק שפארק היורה כנראה יהיה המקום הראשון. זה לא הסרט הכי טוב של סטיבן ספילברג, זה הסרט הכי שלם של סטיבן ספילברג. למעשה, אם מישהו רוצה לדעת מה זה סטיבן ספילברג? פארק היורה. ללא שום צל של ספק, לדעתי בכל מקרה, זהו הסרט הכי סטיבן ספילברג שאפשר עד היום. אולי הוא עוד יפתיע וכוחו במותניו, הלוואי והוא ימשיך לעשות סרטים עוד עשורים קדימה, בוא נהיה ריאליים, כנראה שלא. אני לא חושב שהוא אי פעם עשה סרט כל כך מושלם ברמה של מה הוא יודע ומה הוא יכול לעשות כמו פארק היורה. זה לא הסרט שלו שאני הכי אוהב בכל הזמנים, זה לא הסרט הכי טוב שלו בכל הזמנים, זה בפירוש הסרט הכי שלם שלו בכל הזמנים, הסרט הכי מייצג שלו בכל הזמנים, וזה הסרט מספר 10 ברשימה האישית שלי. ועכשיו בוא נדבר למה. אם יש מישהו או מישהי שלא ראו פארק היורה מעולם ולא יודעים שום דבר, יהיו פה ספוילרים. ואנחנו גם לא נדבר על העלילה יותר מדי, כי בואו, כנראה שראיתם פארק היורה, או שאתם לפחות יודעים מה הפרמיס הבסיסי ביותר של פארק היורה. בני האדם החזירו לחיים את הדינוזאורים, והדינוזאורים אוכלים את כולם. זה בגדול הקונספט. אבל בכל מקרה, בשביל ההרגשה הטובה, פארק היורה מבוסס על ספר של הסופר מייקל קרייטון. הספר נכתב באמצע ה-80s, סטיבן ספילברג ידע על כתיבת הספר מהרגע הראשון, כי הוא וקרייטון חברים, והוא אמר לקרייטון, from the beginning, כשהספר הזה מוכן, אני מקבל את הזכויות, אני אהפוך את זה לסרט. וזה אכן היה המקרה, הספר יצא לדעתי ב-1989, וספילברג ניסה במשך כמה שנים להרים את ההפקה. במקור הוא היה מתוכנן לעשות את הסרט, את הדינוזאורים, לעשות אותם בטכניקת הסטופ מושן. מי שהיה אמור לעשות אותם זה אומן הסטופ מושן האגדי, פיל טיפט, והוא אכן עשה כבר טסטים והרים כמה סצנות ברמת טסט עם סטופ מושן. אבל אז מישהו בשם דניס מיורן, אחד המנהלים הגדולים של ILM, החליט על עצמו, לדעת עצמו, לעשות טסט ולעשות אנימציה תלת מימד של דינוזאור פוטוריאליסטי, והוא הראה את זה לסטיבן ספילברג ולפיל טיפט ולכל מיני מפיקים. וכשהם סיימו לראות את הטסט הזה, ספילברג הסתובב לפיל טיפט ואמר לו, I think you're out of a job. ופיל טיפט אמר לו, you mean extinct. השורה המדהימה הזאת לא רק נכנסה לסרט פארק היורה עצמו, היא בגדול מסמלת לחלוטין את הקולנוע. פארק היורה לא היה הסרט הראשון שהשתמש ב-CGI, Computer Generated Images, אפקטים תלת ממדיים כמו שאנחנו מכירים אותם. שליחו קטנית 2 עשה את זה קצת לפניו, ואפילו לפני שליחו קטנית 2 כבר נעשו ניסיונות להביא אלמנטים ודמויות בתלת מימד לתוך סרטי לייב אקשן. אבל סטיבן ספילברג לקח את כל מה שעשו לפניו, ובצורה מאוד מושכלת, שלא כמו המדענים שלו בסרט, החזיר לחיים את הדינוזאורים בצורה שאף אחד לא ראה ולא דמיין שאפשר לראות בסרט קולנוע, ופיצץ בגדול את כל הקופות, והסרט היה הצלחה פנומנלית, ולמעשה שינה את הדרך שבה אנחנו רואים ועושים סרטים היום. מפארק היורה, ברור לכולם שיש כזה דבר שנקרא CGI, והוא כלי לגיטימי לכל דבר בקולנוע. לצערי, כמו המדענים בסרט פארק היורה, האנשים שעושים CGI, או יותר לך, האנשים שעושים סרטים בהוליווד, המפיקים והאולפנים, איבדו את זה לגמרי, ואני לא יודע מתי אתם רואים את הסרטון הזה, אבל ברגע זה יש שביתת שחקנים ותסריטאים עצומה, שגם מתייחסת לכל נושא ה-AI והשימוש ב-CGI בשביל להחליף שחקנים וכן הלאה וכן הלאה. זה איבד כל טעם טוב לדעתי, ואני באמת חושב שכנראה השימוש הכי טוב אי פעם ב-CGI בקולנוע הוא בסרט פארק היורה. זה סרט של שעתיים שיש בו פחות מ-11 דקות של CGI. All in all, שזה מדהים שאתם חושבים על זה. רוב הסצנות הכי איקוניות שאתם זוכרים מפארק היורה, יש בהם כל כך מעט CGI. אמיתי, זה פשוט מדהים כמה ריסון ספילברג הפגין, לא כי הוא לא יכול היה, הוא כבר יכל, הוא עשה דברים מדהימים עם CGI בסרט, ויש לא מעט שוטים שהוא יכל היה לעשות ב-CGI. הוא פשוט בחר שלא, כי הוא ידע שהבובה של הדינוזאור והריאקשן האמיתי של השחקנים לדינוזאור ימכור את זה טוב יותר. ולמעשה, אחד ההישגים הגדולים ביותר של פארק היורה, הוא שבעוד סרט כמו שליחו קטנית 2, שיש בו גם ממש מעט CGI, הסרט ההוא כבר עלה 100 מיליון דולר. כלומר, חצינו כבר את הרף הזה. פארק היורה שיש בו יותר CGI ויותר אפקטים, והוא הרבה יותר ספקטקל, עלה פחות. עלה באזור ה-60 ומשהו מיליון דולר. כלומר, יש פה הרבה ריסון וריספקט למדיום הזה שנקרא קולנוע. לשחקנים, למצלמות, למיזנסצנה, לתאורה, לתפאורות, ורק בסוף, כשלא הייתה שום ברירה אחרת, הלכו ל-CGI. וזה עובד עד היום מבחינתי. עוד משהו שהופך את פארק היורה לסרט כל כך טיימלס, באמת, סרט שלא רק שעומד במבחן הזמן, אלא מנצח את רוב הסרטים שאתם תראו היום בקולנוע. לפני כמעט 10 שנים הייתי בארצות הברית, ובדיוק יצא פארק היורה עוד פעם ב-re-release לרגל 20 השנה ליציאת הסרט. וספילברג הוציא את הסרט בדיוק אותו דבר, לא עשה לו שום שינויים הפעם, לא הוסיף ומחק כמו שהוא עשה עם E.T. וכאלה, אבל הוא כן המיר את הסרט לתלת מימד, כי זה היה התקופה שתלת מימד היה השיט. אז הלכתי לראות שוב בקולנוע, הפעם בתלת מימד את פארק היורה. ותקשיבו, זה פשוט בלתי נתפס כמה שהסרט הזה עובד, גם אחרי המראה לתלת מימד, כאילו הוא צולם מלכתחילה בתלת מימד. תחשבו על השנייה על מה שאני אומר. ספילברג לפני 30 שנה צילם את הסרט בלי לדעת שהוא אי פעם ימיר אותו לתלת מימד, אבל הוא כזה במאי ויזואלי ענק שלהוסיף תלת מימד לסרט שצולם בדו מימד עדיין עובד. ולא רק שהוא עובד, יש סצנות שמרגישות כאילו ברור שהם צולמו בתלת מימד. וזה בגלל שספילברג הוא באמת, אם לא הגדול ביותר בהיסטוריה, הוא אחד מהחמישה הגדולים ביותר בהיסטוריה. אני לא יכול לחשוב על אף במאי עם עין וחוש על טבעי לאמנות הקולנוע כמו סטיבן ספילברג. להעמיד מזן סצנות כל כך מורכבות, אבל בעצם כל כך פשוטות, שלא מפריעות לך בצפייה ואתה לא שם לב כמה מורכב מה שאתה רואה, כי הכל מוגש לך בצורה כל כך, באנגלית קוראים לזה seamless, אתה לא מרגיש את זה בכלל, אבל זה כל כך מורכב, וזה ב-20 רמות מעל כל דבר אחר שאפשר לראות. ופארק היורה מפוצץ בסצנות ובשוטים כאלה, זה באמת סרט שרק ברמה הוויזואלית והטכנית הוא ניצחון עצום שעד היום עובד נהדר. אז אם אני צריך לבוא ולהגיד למה זה הסרט הכי שלם של סטיבן ספילברג, אז קודם כל יש פה בעצם את המיצוי הוויזואלי הטוב ביותר והמוחלט ביותר של מי זה סטיבן ספילברג. כל מה שאנחנו מכירים ואוהבים אצלו, יש פה. השוטים הייחודיים שלו, של יחסי כוחות בתוך הפריים, פורגראונד, מידגראונד, בקגראונד, שלישייה דמויות, דמות נכנסת קדימה, דמות יוצאת אחורה, כל הדברים שספילברג אוהב ויודע לעשות, יש פה. שוטים שמצולמים בשוט ארוך ככל האפשר, מבלי לחתוך, כשגדלי השוטים משתנים בתוך הטייק עצמו, כדי כאילו לחסוך זמן, אבל בעצם להשאיר לנו את הצפייה ולגרום לנו להיות כל כך מעורבים בוויז'ואל סטורי טלינג, יש פה מלא. המבטים הדרמטיים, בניית המתח, העמדות הסצנות והמצלמה הכל כך ייחודיות שרק ספילברג יודע איך עושים, יש פה. הפעם הוא לא עובד עם הצלם הקבוע שלו החל מ-1993, יאנוש קמינסקי. הוא עובד עם אחד הצלמים שאני יותר אוהב, דין קנדי, שצילם לג'ון קרפנטר מלא סרטים, וגם צילם את בחזרה לעתיד. הספילברג הלך במיוחד לדין קנדי, כי הוא ידע שקנדי יודע להאיר לילה, כמו שמעטים יודעים, והוא גם יודע לעבוד הרבה עם אפקטים, כי הוא עשה את זה בחזרה לעתיד 2 ו-3. אז הוא ידע שקנדי הוא יהיה האיש הטוב ביותר למשימה של הסרט הספציפי הזה, וביחד הם עושים פה עבודה מדהימה. כי עוד פעם אני אומר, זה סרט כל כך מרשים וכל כך מורכב ברמה הטכנית, ואתם לא מרגישים את זה כשאתם צופים בסרט, כי הסרט כל כך סימלס, וזה באמת הופך את הסרט הזה לכל כך יוצא דופן. סרט בן 30 שנה שעובד יותר טוב מרוב הסרטים שתראו היום, בקצב מסחרר, לא עוצר לרגע, ויש בו את כל המרכיבים התוכניים שאנחנו אוהבים או לא, אני מאוד אוהב, אצל סטיבן ספילברג. משפחות לא מתפקדות, צ'ק. יש פה גיבור שמרגיש וקצת כמו אינדיאנה ג'ונס, צ'ק. יש פה דמות נשית חזקה אגב, שזה משהו שקצת נדיר לראות בסרטים של ספילברג, אבל לא באמת, צ'ק. יש פה דיון על גבול הפילוסופי, לא באמת, אבל מספיק כדי שגם המיינסטרים יעריך את זה וגם ענייני הקולנוע, צ'ק. יש פה סרט שהוא הרבה יותר עמוק ממה שנותנים לו קרדיט, סרט שמדבר על דברים שלפני 30 שנה היו מדע בדיוני, והיום הם לחלוטין כבר המדע הפופולרי והמקובל. אז ברמת התוכן, הסרט הזה עונה על כל מה שאנחנו רוצים ומצפים מסרט של ספילברג, and then some. ושוב, יש פה את הסטורי טלינג הוויזואלי של ספילברג, כאילו באיזון על גבול הקוסמי. ואני חושב שאחת הדרכים להסביר את מה שאני אומר היא דרך שוט אחד וסצנה שבאה קודם. כאמור, זה סרט הרפתקאות, זה סרט אקשן על דינוזאורים שחוזרים לחיים ואוכלים את כולם וידה ידה ידה ידה. וספילברג רוצה לדבר בתוכן גם על משמעת של מדע ובני אנוש והנטייה שלנו לרוץ מהר ולא להתייחס לחוקים טבעיים והריסון שהקדמה והמדע צריכים ו-Nature will find a way ו-Life will find a way, כל הדברים האלה הוא מדבר עליהם בסרט. יש סצנה מאוד יפה בסרט שכל הגיבורים הסיפורים, כל הדמויות הראשיות, מלקום וגרנט וסאטלר וג'ון המונד, כולם מדברים עם העורך דין שם בארוחת הערב על מה שקורה, ואז מלקום יכול לתת את המשנה שלו של תורת הכאוס, ובעצם להעביר את המסר על Life will find a way, ולמדענים שלכם לא היה ריסון, וכן הלאה וכן הלאה, וכל מה שהולך לקרות בסרט הוא אומר שיקרה, וזה ברור. ולמי שלא הבין את זה, או למי שלא הבין על מה באמת הסרט, או מה הרעיון שספילברג רוצה להעביר, לקראת סוף הסרט יש רגע מאוד מאוד קטן, שהרפטורים שם כמעט אוכלים את כולם בתעלות האוויר, ואחד הרפטורים מרים את הראש, ופתאום אנחנו רואים כמו הקרנה של מסך המחשב על הרפטור, ואנחנו רואים את כל הקודים על הפנים של הרפטור. וזה בדיוק הסרט. המדע יצר מפלצת. Simple as that. זה בסוף, ספילברג רוצה לספר סיפור על מדענים מטורפים שיצרו מפלצת שיצא משליטה. ודרך הדבר המאוד בסיסי הזה, לדבר על כל ההשלכות הפילוסופיות והתמטיות שאפשר לחשוב עליהם בעקבות הדבר הזה, וכמובן להכניס פנימה משפחות לא מתפקדות ואת עצמו וכן הלאה וכן הלאה. כל הדברים שדיברתי עליהם בסרטונים על סטיבן ספילברג, אגב אחד מהם נמצא פה, על הפייבלמנים, שם אני ממש חופר בהיסטוריה האישית שלו. סליחה, סטיתי. בקיצור, השוט האחד המאוד מאוד פשוט הזה של רפטור עם הקוד עליו, זה הרעיון הוויזואלי והתמטי של הסרט. ויש במאים שהיו לוקחים את הסצנה ההיא, ואז עוד סצנה, ואז מכניסים עוד איזה משהו, ועוד ועוד ועוד. ולא, ספילברג צריך סצנה אחת ושוט אחד, ופשוט הוא מספר לנו את זה ברמה ויזואלית. מה שנקרא show, don't tell. זה נשמע לכם מאוד מאוד בסיסי מה שאני אומר, זה כאילו האלף בית של קולנוע, show, don't tell, ושל תסריטאות, ו... Obviously, קולנוע זה מדיום ויזואלי, צריך לראות דברים, לא צריך רק לשמוע אותם. אבל זה הרבה יותר קשה ממה שזה נדמה ומה שזה נראה. ולראיה, יש היום סרטים שהם שעתיים וחצי, שעתיים וארבעים, שלא מצליחים בדברים הכי פשוטים בעולם של show it, don't tell me, פשוט תראה לי את הדבר. והם חופרים ועוד סצנות ועוד סיקוונסים שלא נגמרים בשביל להגיד עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם את הדברים שכבר הבנו ו... ספילברג פשוט עושה את זה. Simple as that. הוא לא מבזבז זמן שהוא לא צריך. הוא נותן לקהל המיינסטרים את מה שהוא צריך לשמוע, ואז הוא ממשיך לספר את הסיפור כדי שכולנו נבין בתת מודע שלנו מה הוא באמת רוצה להגיד לנו. ושוב אני אומר, זה גם כרגיל אצל ספילברג סרט אישי על משפחה לא מתפקדת. במקרה הזה זה מישהו שלא רוצה להביא ילדים, והוא בעצם נאלץ להיות מעין אב חלופי של הילדים האלה שההורים שלהם מתגרשים, וככה בעצם דוקטור גרנט יעבור את השינוי בסרט. תשמעו חבר'ה, זה שוב אני אומר, שמעתם אותי מדבר על ספילברג בעבר, אתם תשמעו אותי כנראה, אולי, לא יודע, מדבר על ספילברג גם בעתיד בערוץ הזה. זה. פארק היורה הוא באמת הסרט הכי מייצג של סטיבן ספילברג שאפשר. ואני אתן לכם עוד איזושהי נקודה למחשבה. הוא, ספילברג בעצמו מספר גם בדוקו הנהדר עליו וגם בכל מיני הזדמנויות. הוא סיים לצלם את פארק היורה ומיד הלך לעשות את רשימת שינדלר. ואז בזמן שהוא מצלם את רשימת שינדלר, בלילות הוא היה רואה גרסאות עריכה ואפקטים של פארק היורה. מצד אחד זה גרם לו קצת לשכוח מהחוויה המאוד קשה שהוא עובר בצילומים של שינדלר, ואיכשהו יצא שהוא עושה שני סרטים במקביל, וכשהוא קיבל את האוסקר על רשימת שינדלר, הוא עבר, הוא התבדח, ואם אני זוכר נכון, הוא אמר משהו כמו שהשנה האחרונה, שנת 92 ו-93, הייתה כמו שנים של therapy, כי הוא כאילו הוציא את כל השדים שלו החוצה דרך פארק היורה ורשימת שינדלר, והוא אפילו אמר לא אחת ולא פעמיים שהוא קצת פחות אוהב את פארק היורה, כי הוא היה emotionally invested ברשימת שינדלר. אז תרשו לי, זה קלירלי לא נכון, אם כבר הפוך. רשימת שינדלר חלחל לתוך פארק היורה ולא להפך. יש בסרט הזה כמה רגעים מאוד מאוד vicious ומאוד visceral, מאוד ממש מהקרביים. דברים שספילברג לא, מקומות שהוא לא הלך אליהם ודברים שהוא לא נגע בהם מאז המקדש הארור ב-84. הרבה אנשים אוהבים לדבר על ספילברג ולהגיד, כן, סרטי אימה וכאלה בגלל מלטעות והמקדש הארור, אבל בעצם הוא לא התעסק הרבה יותר מדי בז'אנר הזה. הוא יותר הפיק סרטי אימה, אמנם פאמילי פרנדלי כמו ארקנופוביה וגרמלינס, מאשר עשה אותם. ובפארק היורה יש כמה רגעים שהם לחלוטין סרט אימה לכל דבר. עכשיו שוב, זה סרט שמשווק לבני 9-10 ומעלה, אז מן הסתם אין פה גור מטורף ואלימות פסיכית, אבל יש פה מתח ברמות הגבוהות ביותר. אני באמת אומר, obviously, סצנת ההתקפה של הטירקס המפורסמת היא הדוגמה הכי ברורה. אבל זה לא רק זה. גם הסצנה שנדרי, ניומן מסיינפלד, הסצנה שמה שלו באוטו, היא סצנת מתח ואימה נהדרת. והסצנה של אלי סטלר שם במסדרונות, שהיא מוצאת את מה שהיא מוצאת, וזה מאוד מפחיד, סצנה נהדרת. אבל, obviously, הסצנה של הטירקס, זה פשוט בית ספר לקולנוע. איך לצלם, איך לביים, איך להזיז את המצלמה, איך לבנות, להניח את כל החלקים. זה סיקונס של איזה כמעט 20 דקות, one location, התרחשות אחת. וואו, וואו, וואו. עכשיו, אני יודע ואני אומר, הרבה מכם אולי אוהבים את פארק היורה, אבל לא מבינים למה אצלי זה במקום העשירי, כי באמת לספילברג יש סרטים כל כך יותר כאילו טובים ומאתגרים. החל ממלחמת העולמות, מפגשים מסוג השלישי ואיטי, אפילו אינדיאנה ג'ונס, דוח מיוחד, תפוס אותי אם תוכל, הפייבלמנים, יש לו כל כך הרבה מדהימים וטובים. אז קודם כל אני שוב אומר, זה הסרט הכי שלם והכי מייצג שלו, פשוט ברמה האישית שלי. אני ראיתי את הסרט הזה כשהוא יצא, בקולנוע, בפעם הראשונה. הייתי בן 12 או 11, זה העיף לי את המוח, דינוזאורים, אני חולה על דינוזאורים, מאז שאני קטנטן, זה היה לראות קסם, זה היה פשוט להבין סופית שאני מאוהב בדבר הזה שנקרא קולנוע, אחרי שכבר הבנתי אחרי אינדיאנה ג'ונס וטרמינטור ועוד מלא סרטים, אבל פה פשוט ראיתי קסם, ראיתי את הדבר הקסום הזה, דינוזאורים על מסך הקולנוע, וזה אמיתי לכל דבר. בכיתה ח', אני חושב שזה היה בכיתה ח', היה לי את פארק היורה בווידאו, קיבלתי את זה מתנה מהדודה מאמריקה. ראיתי כל יום את פארק היורה, ליטרלי, כל יום הייתי חוזר הביתה מבית ספר, שם בווידאו את פארק היורה ורואה את הסרט שעתיים רצוף. כל יום, לאיזה חצי שנה. אני יכול להסביר לכם כמה פעמים ראיתי את פארק היורה, בבית בווידאו, בקולנוע 3 פעמים, בבלוריי מספר רב של פעמים, את כל המאחורי הקלעים, את כל הדוקואים. אני, באמת, זה סרט שאני כל כך כל כך אוהב, גם כקולנוען וכילד בנשמתי, וגם כמישהו שפשוט חולה על הקולנוע של ספילברג. עשרות פעמים שראיתי את הסרט הזה, הוא נוגע לי באמת גם בנוסטלגיה, גם בילדות, גם בפן המקצועי. זה פשוט סרט שאני כל כך, כל כך, כל כך אוהב, וזה סרט שאני מוכן לראות גם היום, כל יום, ואם עכשיו הוא יצא עוד פעם לקולנוע, אני אלך לראות אותו שוב. לצערי גם ראיתי את כל ההמשכים שלו מספר פעמים. אגב, אני חושב שהשני של ספילברג הוא סרט לא רע בכלל, יש בו בוודאות סיקוונס אחד מדהים, שזה הסיקוונס עם הקורנות שנופלים שם, שסיקוונס מדהים, אין שום צל של ספק, אחד הגדולים שספילברג אי פעם ביים לדעתי, אי שם בטופ 10 של סיקוונסים הכי טובים של ספילברג במתח. הסרט השלישי, שהוא בפירוש לא טוב ואין לו מערכה שלישית, ראיתי אותו גם עשרות פעמים, פשוט כי אני חולה על דינוזאורים, מה אני אעשה? ואת כל הסדרה החדשה של פארק היורה גם הלכתי לראות את כולם בקולנוע, הם כולם סרטים לא טובים בעיניי, אבל מה לעשות, אני סאקר של דינוזאורים, תנו לי דינוזאורים בקולנוע ואני אלך לראות, אפילו שזה סרטים לא טובים, והחדשים בעיניי הם לא טובים, אחד מהם הוא אפילו בעיניי גרוע ממש, אבל לא ניכנס לזה. עוד שני דברים שאני חייב להגיד לגבי פארק היורה, רק שתבינו איזה סרט מדהים זה. קודם כל, סתכלו, תראו בפעם הבאה שאתם רואים את פארק היורה, או עזבו את הפעם הבאה. שבו עכשיו, תראו רק את הדקות הראשונות של הסרט במיוט. תראו מצד אחד כמה שוטים מופרעים לגמרי, ספילברג מעמיד בתוך סרט מיינסטרים לכל דבר. עריכה על גבול המונטאז' הסובייטי, שוטים עקומים, תאורה אקספרסיבית, באמת כאילו וואו, ברמה הוויזואלית תענוג מצד אחד. מצד שני, כל כך הרבה ג'אמפ קאטים, שוטים שלא אמורים להתחבר אחד לשני, אבל הם מתחברים, כי ספילברג יודע בדיוק מה הוא עושה. ויש מקומות שהוא יודע שיש פה ג'אמפ קאט, והוא יודע שזה לא נחתך כמו שצריך, אבל הוא גם יודע איך התוכן מחזיק את זה, איך המוזיקה וכל האלמנטים הולכים להסתדר, אז פשוט כאילו לא אכפת לו. הוא פשוט עושה כאילו מה שהוא רוצה, פשוט כי הוא יכול, כי הוא יודע שזה יעבוד, יש לו את החוש. אז תסתכלו פעם על הפתיחה, אפילו רק על הפתיחה, על הדקות הראשונות, תראו איזה לפרקים זה מרגיש אפילו אקספרימנטלי, מרוב שזה באמת כמעט מופרע לגמרי. דבר נוסף, בעולמות קצת דומים אבל גם קצת שונים. יש ביוטיוב כל מיני סרטונים שמראים movie mistakes, טעויות של עריכה, טעויות של continuity, באמת שיש מלא כאלה. על פארק היורה יש כמה וכמה סרטונים שאתם תוכלו למצוא ביוטיוב, כי הסרט הזה מפוצץ בטעויות עריכה וcontinuity, שכנראה שאצל כל במאי אחר ובכל סרט אחר זה היה בלתי נסלח וצפוי וזועק לשמיים. ואני אגיד לכם יותר מזה, אני יודע על כל טעות עריכה וקונטיניויטי בפארק היורה, כי ראיתי את הסרט כל כך הרבה פעמים וניתחתי אותו לעצמי ולאחרים כל כך הרבה פעמים, אז אני יודע בדיוק איפה יש טעות ולמה היא קרתה ואיך השוטים האלה לא מתחברים, ומכיר את הכל. כל פעם שאני רואה פארק היורה אני שוכח מזה לגמרי, אני כאילו פתאום לא רואה את כל הדברים האלה. וזה כי סטיבן ספילברג גאון, כי הוא יודע שהוא עושה פה סרט כל כך היסטורי וכל כך טוב וכל כך ברמה גבוהה, שפשוט לא אכפת לו במרכאות. הוא יודע שאף אחד לא יראה את הדברים האלה, זה לא מפריע בשום צורה לסיפור. מעטים הבמאים שיכולים לזרוק ז... ברמה הזאת ועדיין לעשות משהו כל כך טוב. זה באמת כאילו אתה צריך להיות ברמה כל כך גבוהה ולעשות משהו כל כך כל כך טוב שזה יעבוד. והנה, עובדה, ספילברג עושה את זה בפארק היורה. זה לא אומר שזו הסיבה שהסרט טוב, ממש לא. פארק היורה הוא סרט טוב כי הוא באמת חוויה קולנועית מושלמת. אבל אלה היו שתי דוגמאות כדי שתבינו עד כמה זה טוב, עד כמה זה ברמה כל כך גבוהה. זה ברמה כל כך גבוהה שיש פה אין ספור טעויות ופדיחות שאתם לעולם לא תשימו לב אליהם. גם אם אתם יודעים שהם שמה, אתם עדיין תפספסו אותם, כי הסרט הזה פשוט סוחף אתכם פנימה. פארק היורה המקורי 1993 יצא באותה שנה עם רשימת שינדלר, לדעתי יותר טוב מרשימת שינדלר, וסליחה, סליחה, אני יודע, אני יהודי, אסור לי להגיד את זה, יותר חשוב מרשימת שינדלר. ואם אי פעם אני אעשה טופ 8 סטיבן ספילברג, אין ספק שזה יהיה, אם לא המקום הראשון, המקום השני, אני לא יודע עדיין בעצמי. רשימת שינדלר, אני כבר אומר לכם, לא יהיה בטופ 8 של ספילברג של כל הזמנים בשום צורה. זה סרט עם המון המון בעיות, אני מעריך אותו, אחלה, חשוב, אבל ממש ממש למטה. פארק היורה הוא לא רק יצירת מופת עצומה בעיניי, הוא לא רק סרט היסטורי וחשוב ומדהים שעובד עד היום ובאמת תענוג שאין כדוגמתו, הוא גם אחד הסרטים הכי אהובים עליי. הוא למעשה מקום עשירי ברשימת 100 הסרטים הטובים ביותר בהיסטוריה שלי. ואם תסלחו לי, אנחנו נעצור כאן את הסרטון, כי אני כנראה עכשיו הולך לראות שוב את פארק היורה. מה לעשות, זה פשוט סרט מהמם. תודה שהייתם איתי בסרטון הזה. אני מת לשמוע מה אתה ואת חושבים על הבחירה הזאת. אני יודע שזה הולך לעורר מחלוקת ודיון. תרגישו חופשיים כאן למטה בתגובות. בדיוק בשביל זה יש את הסרטון הזה ויש תגובות, כדי שנוכל לחפור אחד לשנייה למה אני טועה לגבי פארק היורה, או אם בא לכם לצאת מהארון ולהזדהות כמישהו כמוני, מגדר חדש, אנשים שחושבים שפארק היורה הוא הסרט הכי מייצג של סטיבן ספילברג. בוא נעשה השטג, בוא נתחיל, מי יודע מה יקרה. תודה רבה שהייתם איתי בסרטון הזה, תודה שאתם כאן בערוץ, במסע אל סרט מספר 1, אתם מדהימים, באמת. אם אתם נהנים מהתוכן הזה, תנו לייק, תנו סאבסקרייב, מה אכפת לכם? זה רק יעזור, זה יהפוך אתכם לאנשים טובים יותר, לא באמת. חברים וחברות, יצירת מופת, התחלנו את הטופ 10, אין לי עוד איך לסיים את הסרטון הזה חוץ מלהגיד לכם תודה, תראו סרטים, תהיו נחמדים. יאללה ביי.